אנחנו בקידושין דף תזיין עמוד א', אנחנו בנקודתיים ובשטר. אמרנו שאחד מהדרכים שאפשר לקנות עבד זה בשטר. מנהלן, מה המקור? אמר אולה, אמר קרא, כתוב בפסוק, אם אחרת היא כך לא. התורה מתארת מציאות שהאדון קונה אמה עברייה, ואחר כך הוא נושא אותה, או הבן שלו נושא אותה. אם אחרת, אם אישה אחרת היא כך לא, אז שרק סותה בו נתן לו יגרע, הוא צריך עדיין לעמוד בחיובים שלו כלפי אשתו הראשונה שהייתה האמה. הקישה כתוב לאחרת, הפסוק עשה הקש בינה לאחרת. אמרנו הקש זה כשיש לי שני מושגים בפסוק אחד, או שהפסוק עצמו משווה את זה לדבר אחר. סמוך זה כשזה שני פסוקים אחד ליד השני. אז הקישה כתוב לאחרת. מה אחרת? מה אשתו האחרת? האישה השנייה שהוא לוקח מקניה בשטר, הוא יכול לקנות אותה להיות אשתו בשטר, אף אמה עברייה מקניה בשטר. גם אמה עברייה על ידי שטר אפשר לקנות אותה. הניחא למאן דאמר, שטר אמה העברייה אדון כותבו. הגמרא אומרת, אם מי שכותב את השטר הוא כמו מי שעושה את הקידושין, הרי את מקודשת לי, זה השטר שהוא כותב, הרי ביתך קנויה לי, אז זה האדון כותב, אז אני מבין את ההשוואה. אלא למאן דאמר, אב כותבו, שכשהאב מוכר את ביתו, מי כותב את זה? אני לא לומד את זה מקידושין. אני לומד את זה מקניין של שדה, שכשמישהו קונה שדה, הקונה כותב את זה, אז המוכר כותב את זה, אז ככה גם פה האבא שמוכר את ביתו כותב את זה, אז זה לגמרי שונה מהקניין של קידושין. אז איך אני לומד מזה לזה? אלא למאן דאמר, אב כותבו שהמוכר, דהיינו האבא שמוכר את ביתו, כותב את השטר, מה יקה למאמר, איך אתה תלמד, זה בכלל לא דומה, דאיתמר, שטר אמה עברייה מי כותבו, רב הונא אמר, אדון כותבו, רב חיסדא אמר, אב כותבו, הניחא לרב הונא שאומר שהאדון שקונה כותב, אז אני יכול ללמוד את זה ממציאות שהאבא כותב, אלא לרב חיסדא שאומר ש... בשטר של אמה עברייה, מי כותב את זה? האבא שמוכר אותה. אז איך אתה יכול ללמוד את הדין של שטר? הרי כל הדין של שטר אנחנו רוצים ללמוד מקידושין. בקידושין מי כותב? האיש. בקניין מי כותב? המוכר. האבא שמוכר אותה. אז איך אתה יכול ללמוד את זה מזה? לך רב חיסטה. אז הקושיה היא רק לפי רב חיסטה. אלא לרב חיסטה מה היא קלה מימר? כן?
כלומר, סוברה... פרטה בפרטים את מי זה למאן דאמר.
כן.
זאת המטרה של כל ה...
כן. אמר רב אחא בר יעקב, אמר קרא, יש לי מקור אחר. כתוב בפסוק, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים. אז אני מבין מזה, כשאתה אומרת לי לא תצא כצאת העבדים בשן ועין, אנחנו יודעים שאתה אומרת לנו שאם שן עבדו אין עמתו יפיל, לחופשי שלכן הוא תחת שינו. שאם לבן אדם יש עבד כנעני והוא גורם לו אחד מחף ד' 24 ראשי איברים, הוא קוראת לו, אז העבד כנעני יוצא חופשי. אומרת לנו התורה... הבת שהיא אמה לא תצא כצאת העבדים. אנחנו מבינים שהפסוק הזה יש בו גם כן מיעוט לא תצא כצאת העבדים, אבל נקניתי כקניין העבדים. אבל לקנות את הבת כאמה עברייה אפשר לקנות כמו שקונים עבדים. מי זה עבדים? עבדים כנענים. כן? אומרת הגמרא, ומייני ומה, על איזה קניין אנחנו מדברים? שטר. שעבד כנעני אנחנו יודעים שאפשר לקנות בשטר, אז ממילא כשהתורה אומרת לי, האמה העברייה לא יוצאת כעבדים כנעניים, אני מבין אבל היא כן נקנית כעבדים כנעניים, והיינו בשטר. שואלת הגמרא, ואימא אולי נלמד את המיעוט ככה, לא תצא כצאת העבדים, אבל נקניתי כקניין העבדים, ומה איני הוא חזקה? הרי יש דרך לקנות עבד על ידי חזקה, אנחנו נראה בהמשך, שהוא מכריח את עבד תקשור להתענל. אז עבד עושה פעולה שמוכחת שהוא כבר נקנה לאדון החדש. זה חזקה שגם דרכה אפשר לקנות עבד כנעני. אז אולי כשהתורה אומרת לי לא תצא כצאת העבדים הכנעניים, התורה באה למעט אבל נקנית כעבדים הכנעניים על ידי חזקה. אמר קרא, הגמרא אומרת לא, בגלל שכתוב בפסוק, והתנחלתם אותם, את העבדים כנעניים, והתנחלתם אותם, אתם מעבירים אותם בירושה לבניכם אחריכם. אז אנחנו מבינים שהתורה באה לומר שכמו שכשיש לך קרקע בחזקה, היא שלך, יש לך חזקה על הקרקע, אתה מעביר אותה והתנחלתם אותם, אתה מעביר גם את העבד בירושה כמו את הקרקע, אז אותם בחזקה יש פה מיעוט, והתנחלתם אותם, רק את העבדים אפשר להעביר כמו קרקע שנקנית בחזקה, ולא אחר בחזקה, ולא עבד אחר, דיינו לא עמה עברייה, כן? כן, נשאר? בסדר.
לא עבד עברי,
או שעבד עברי? לא עבד עברי, גם. אותם ולא אחר. ואימא אותם בשטר ולא אחר בשטר? רגע, אפשר גם לקנות קרקע בשטר. אז מי אמר לך פה למעט את החזקה, אולי תמעט את השטר? אז הגמרא אומרת, לא, כי יש לי ריבוי בשביל השטר. הכתיב לא תצא כצאת עבדים, אבל היא כן נקנית כקניין עבד כנעני. אז יש לי מקום שאתה אומרת שהיא כן כמו עבד כנעני בקניין, יש לי מקום שאתה אומרת היא לא כמו עבד כנעני, אז אני אומר שהיא כן כמו עבד כנעני שנקנית בשטר, היא לא כמו עבד כנעני שהיא לא נקנית בחזקה. ומה ראית? אז אני אומרת, מי אמר לך לדרוש כך? אולי תדרוש הפוך. יש לך מקור אחד שאומר שהיא נקנית כמו כנעני, יש מקור שאומר שהיא לא כמו כנעני בקניין. מי אמר לך איך להשליך את זה? אולי היא דווקא כן בחזקה ולא בשטר. מי אמר שהיא כן בשטר ולא בחזקה? כן? אומרת הגמרא, מסתברא, אינה חינמי, מהפסוקים אין לי הוכחה, אבל הסברה אומרת שככה אני אדרוש את הפסוקים. למה? הסברה אומרת, שטר הוולי לרבויי, שאני ארבה שהיא יכולה להיות נקנית כעמה על ידי שטר, שכן מוציא בבת ישראל, שהרי על ידי שטר אפשר לעשות גט, אפשר לעשות קידושין. הגמרא מדברת על גט, כי גט זה מה שכתוב בפירוש בפסוק, לא כתוב בפירוש בפסוק לגבי קידושין. זה גם מדברת על גט, אבל הכוונה היא גט או קידושין. למעשה יש חיבור עם בת ישראל על ידי שטר. אז בגלל זה ההיגיון אומר שאפשר גם לקנות עמה עברייה, שאמרנו הקניין הזה הוא בעצם במגמה שבסוף הוא יהיה קידושין, אפשר לקנות על ידי שטר ולא חזקה. עד רבה טוענת הגמרא, חזקה הוולי לרבויי. היית צריך לרבות, הרי ישנו בפסוק לא תצא כצאת עבדים, אבל אנחנו דורשים, אבל אנחנו מרבים, אבל כן נקנית כעבדים. אז מה אתה מרבה מזה? היא כן נקנית כעבדים בחזקה או בשטר? איזה אחד? אנחנו לא יודעים. אז אמרנו, היגיון אומר שהיא כן נקנית בשטר, כי הרי שטר אפשר לעשות עם בת ישראל בקניין קידושין. אז באותה מידה אפשר גם לקחת הקעמה בשטר. כן? אז זה מה שאמרנו. שמסתברא שטר הוולי לרבויי, הסברה אומרת שנרבה שאפשר לקנות עמה עברייה בשטר, שכן מוציא בבת ישראל, שהרי שטר הוא יכול לגרש או לקדש בת ישראל.
יש בה פונקציה נוספת.
הפונקציה אבל היא פונקציה של חיבור עם בת ישראל, לא רק קניין של עבד כנעני. אז ממילא הגאון אומר שבת ישראל שהוא קונה כעמה, הוא גם יוכל לעשות על ידי שטר. אז אני אומרת, עד רבה, חזקה ולי לרבויי, שכן קונה בנכסי הגר. כשגר מת ואין לו יורשים, אז כל הדברים שלו הם הפקר. איך אתה יכול לקבל את החפצים האלה? על ידי חזקה. אז אם אני יכול לקנות דברים מתוך חזקה, אולי גם אני יכול לקנות אותה בחזקה. אומרת הגמרא, ביישוד מיד לא השכחן. יפה, אתה יכול לעשות קניינים כשאין לאף אחד בעלות עליהם מתוך חזקה. אבל אתה לא תוכל להראות לי שיש חזקה ביישוד. בקניין יישוד אנחנו לא מצינו חזקה. אנחנו כן מוצאים שטר. אז ההיגיון אומר שאני הרבה שטר. אז זו התשובה הראשונה לפי רב חיסטה. נכון? כל הקושיה שלנו אנחנו דנו לפי רב חיסטה. שמי כותב את השטר? האדון כותב את השטר, סליחה, האבא כותב את השטר. אם האבא כותב את השטר, איך אני יכול ללמוד שטר כזה? איך אני יכול ללמוד שטר כזה? איך אני יכול ללמוד שטר כזה? מאמא אחרת ייקח לו, מקידושין שבו הבעל כותב את השטר. אמרנו לפיו, אנחנו נלמד את זה מלא תצא כצאת העבדים, שהיא כן נקנית כקניין העבדים. אומרת הגמרא, אי בעית, אם תרצה, אימא, אני יכול גם לומר, להחיה הני עם אחרת, שהרי התורה אומרת עם אחרת. אם אחר תיקח לו, אז התורה השוותה את הקניין של המה לאחרת שהוא נושא, שהוא מקדש. אמרנו, לפי רב חיסטה, אתה לא יכול ללמוד שטר משם. אנחנו אומרים, אתה צודק, אי אפשר ללמוד שטר משם. כי הרי בקידושין מי כותב את זה? הבעל. בקניין מי כותב את זה? האבא, מי שמוסר אותה. אז לא מי שלוקח אותה. אז זה נכון. אבל עדיין יש לי היקש שהתורה השוותה קידושין לקניין אמה. אז כשיש לי את הספק שיש לי לא תצא כצאת העבדים, אומר לי, יש קניין לאמה עברייה כמו עבד כנעני. והפסוק האחר שאומרת, והתנחלתם אותם, ממעט ואומר לי שהאמה עברייה לא כמו העבד הכנעני. אז שאלנו, איך אתה יודע לומר היא כמו העבד כנעני וכן בשטר, כן נקנית בשטר. והיא לא כמו ההתנעני, שהיא לא בחזקה, אולי תהפוך את זה, אז אני יכול לומר לא. גם לפי רב חיסדה, שמי שכותב את השטר לאמה עברייה, זה האבא שמוסר אותה, ולא האדון שלוקח אותה כמו בעל, בכל זאת זה שהתורה השוותה את האמה עברייה לאחרת, גילה לי שיש הקבלה בין האמה עברייה לאחרת, ויש מושג של קניין שטר, זה יותר הגיוני, שאני ארבה את השטר מאשר את החזקה. האם אחרת ייקח לו, למרות שאני לא יכול לדרוש משם לפי רב חיסטה, כי אופיו של שטר הוא לגמרי שטר, אני לא יכול ללמוד משם את המושג של שטר, אבל כשיש לי ספק האם ללמוד שטר או ללמוד חזקה, זה מספיק מועיל לי לומר, תלמד את השטר, תדרוש משם את הדין של שטר. כי זה כן הקיש את האמה למצב של קידושין, ובקידושין כן יש לי את האופציה לכתוב שטר. אז אם יש לי אופציה שמסתדרת עם הדרשה הזו, אני אקח אותה. בסדר. אז עכשיו אמרנו במשנה, וקונה את עצמו, סליחה, דילגנו פה רגע, להכי אני עם אחר. אומרת הגמרא, ורבונה, לפי רבונה, מזה שכתוב עם אחרת ייקח לו, אני כבר יודע שכשה כתוב לאחרת שיש קניין שטר, אז היי לא תצא כצי את העבדים, מי דריש בי? מה הוא עושה עם זה שכתוב לא תצא כצי את העבדים? ההוא מביילי, שאינה יוצא בראשי איברים כעבד, שהפסוק אומר לי, היא לא יוצאת כמו העבדים האחרים, שאם יורד לה עבר, אם הוא מוריד לה בטעות עבר, היא לא יוצאת חופשית. זה פשט הפסוק. רב הונא אומר, פשט הפסוק הוא החידוש, אין לי פה צורך לדרוש. ורב חיסדה, אם רב חיסדה, אז איך הוא דורש מהפסוק? אם הפסוק בעצם אני צריך אותו לפשט, אם כן לכתוב קרא, לא תצא כעבדים. מי כצאת העבדים? שמע מינה תארתי, שדווקא ביציאה היא לא כמו עבדים כנענים, אבל בקניין היא כן. כן? הגמרא אומרת, וקונה את עצמו בשנים. אמרנו במשנה שעבד עברי אחרי סיום השש שנים, הוא קונה את עצמו. זה אחד מהדרכים שהוא חוזר לרשות עצמו. דכתיב, שימו לב, הגמרא לא שאלה מנהלן. מנהלן זאת אומרת, לא ברור לי מה המקור. דכתיב, זאת אומרת, זה הדין, זה הפסוק. דכתיב, שש שנים יעבוד ובשבית וגומר. ביובל דכתיב, עד שנת היובל יעבוד עמך. זה לא הערה שלי דרך אגב. זה תוספות בשבת. שהוא עושה את החילוק הזה. מתי הגמרא שואל, מתי הגמרא לא שואל. הוא אומר, הגמרא שואל, זה לא ברור לכולם. תוספות לא אומר את זה על פסוקים בדיוק, תוספות אומר את זה על מציאויות, אבל נראה לי שזה היינו הך. אמרנו, ביובל דכתיב, עד שנת היובל יעבוד עמך. בגירעון כסף, העבד עברי יכול להחזיר את הכסף, לגרוע מהכסף שקנו בו. אמר חזקיה דאמר קרא, שהאמה העברייה, אם הוא לא נושא אותה, אז והפדה, שאדון יפדה אותה. אז אנחנו מבינים שהתורה לא מתכוון שהוא יפדה אותה, אלא שהוא ישתתף בפדיון. מלמד שמגרע פדיונה ויוצא. שהוא מאפשר לה לגרע פדיונה, להחזיר חזרה את הכסף, לפדות את עצמה ויוצא, ואז היא יכולה לצאת חופשי. כן? אז זה נאמר באמה עברייה, ומאמה עברייה אנחנו לומדים לשער עבד עברי. שיש לו את האופציה הזו של גירעון כסף. תנה, ישנו ברייתא כזו, וקונה את עצמו בכסף ובשווה כסף ובשטר. כן? אז אנחנו יודעים, כסף זה מטבע עם צורה, כן? שווה כסף זה כל דבר חוץ מזה ששווה, כמעט, ושטר. בישתם הכסף תכתיב, מכסף מקנתו כתובים עוד רבות בשנים, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. איפה זה נאמר? אז הגמרא מצטט לנו פה פסוק שהוא בעצם לגבי עבד עברי שנקנה לידי כנעני, עבד עברי של אדם גוי, ששם כתוב שהוא יכול להחזיר את הכסף. אז הגמרא אומרת, אוקיי, זה המקור. ואנחנו למדנו אתמול כבר למה זה המקור. אז בישתם הכסף תכתיב מכסף מקנתו. אז אני יודע שהוא קונה את עצמו על ידי כסף. שווה כסף, נמי, כתוב, ישיב גאולתו. לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. ישיב גאולתו, אני מבין, מרבה גם שווה כסף. ישיב גאולתו, אמר רחמנה, לרבות שווה כסף ככסף. אלא הישטר היחידה מי. באיזה אופן מדובר פה שהוא יכול לקנות את עצמו על ידי שטר. אילי מדקתיב לשטר האדמי. אם תאמר לי שהכוונה היא שהוא כותב לו, אני הייתי מכור לך עכשיו לעבוד עוד 4 שנים. והארבע שנים האלה השווי שלהם הוא 40,000 שקל. ואני עכשיו מוסר לך את ה-40,000 שקל תמורת 4 שנים האלה. אז הוא בעצם כותב שטר על כסף. זה בעצם מה שהוא עושה. עכשיו, מצד אחד, אנחנו רואים שהתורה אומרת, תחשב את השנים ככסף. כי אנחנו מחשבים כל שנה לפי הכסף שהוא קנה אותה, אז זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לכסף שבדבר. נכון? אז
מדובר שעבד יכול לקנות את עצמו בשטר.
זה מה שהגמרא רוצה להבין.
זה לא כתוב במשנה.
במשנה כתוב שהוא קונה עצמו על ידי שטר. מה הכוונה?
לא, במשנה אצלנו.
במשנה אצלנו כן כתוב את זה. כתוב, וקונה את עצמו בשנים ויובל ובגירעון כסף. נכון, במשנה שלנו לא כתוב שטר. הגמרא מביאה שטר, נכון?
נכון, לכן אני קצת...
גירעון כסף, אז הגמרא מביאה שטר. תנה הוא קונה בשטר, אז הגמרא מביאה דרך בשטר. אם הכוונה פה שהשטר הוא רק בעצם הוכחה לכסף, אז זה כסף, זה לא שטר. עצם, איך הוא קונה את עצמו? הוא קונה את עצמו על ידי כסף, הוא כותב שטר, אני אתן לך את הכסף, השווי של השנים האלה. את השווי של השנים האלה אני אתן לך. אבל זה לא שטר. השטר סך הכל מוכיח על הכסף, אבל עצם הקניין הוא נפדע על ידי כסף. לשטר יש שווי, כי השטר מייצג את הכסף. אבל זה עדיין כסף. זה צורה אחרת של כסף. יש דיון הלכתי, האם השטרות שלנו הם כסף או שטר על כסף. אתה כותב צ'ק. הצ'ק הוא לא כסף. מה אתה כותב בצ'ק? אני מחייב את אני נותן הוראה לחייב את הבנק שלי, והצ'ק הזה שווה סכום מסוים של כסף. נכון? אז צ'ק הוא לא כסף. מה שאנחנו קוראים שטרות? הנייר הזה אין לו ערך. הערך של הנייר הוא שהמדינה אומרת, אם תרצה לבוא אלינו כמדינה ולקנות זהב או כסף, איך שנבסס את הכלכלה, עם השטר הזה, השטר הזה מזכה אותך בכמות מסוימת של זהב או כסף. אז זה דיון הלכתי, האם שטרות שלנו יש להם דין כסף, או שטר על כסף, או שווה כסף. כן? אז פה, העבד שפודה את עצמו על ידי שטר, אז איזה אופן מדובר? אם הוא כותב שטר על אדמים, היינו כסף. אלא שחרור, שטר למה לי? אם כל העניין הוא שהוא כותב בשטר, אני משחרר אותך. אז למה באמת אני צריך שטר? לימה לימה פטרי זיל, שיאמר לו לפני שני אנשים, שיהיה לנו שני עדים, שאומר לו, לך. הנה, מבא בית דין הזיל, או לפני בית דין הוא אומר לו, לך. אבל למה אני צריך לכתוב שטר? אם כל המגמה פה היא ההגדרה, אני אומר לך, לך מהרשות שלי, אתה בעצם עד עכשיו היית משובד לעבוד לי כך וכך שנים, עכשיו אני אומר לך, אתה משוחרר, לך, אז שאני רק אעשה את זה באופן שמבוקר, שכולם רואים שאני עושה את זה, אבל למה אני צריך לכתוב שטר? אמר רבה, זאת אומרת, עבד עברי גופו קנוי. זאת אומרת, זה שהתורה אומרת שכדי לשחרר אותו אני צריך או על ידי קניין כסף או על ידי שטר, זה מלמד לי זה לא מציאות שהוא משובד לי לכמות עבודה שהוא יכול לעשות בכמות שנים שנשארו. בוא נאמר עכשיו נשארו 6 שנים, הוא משובד לעבודה של 6 שנים עכשיו. זה לא העניין. הוא קנוי לי, ממילא הוא גם מחויב ל-6 שנים. בוא נאמר, אני אומר לו, אתה לא צריך לעבוד בשביל ה-6 שנים האלה. לך. למה אני לא יכול לעשות זה? כי גם אם אני אומר לו את זה, הוא עדיין לא משוחרר. כל מה שאמרתי לו זה שברגע זה אני אומר לך, אל תעבוד. אבל אולי אני אשנה את דעתים אחר, אני אומר לו תעבוד, אני אוכל לעשות זה כי גופו עדיין קנוי לי. זה מה שרב אומר, זה מה שיוצאנו מהדין הזה. שזה לא רק עניין כמו הסכם שכירות, אתה מחויב לי עבודה כזו וכזו בשנים האלה והאלה, אלא זה מציאות שאני ממש בעלים על הגוף שלו, ובגלל זה יש לי זכות לעבודה של 6 שנים, וגם אם אני אומר לו, אני מבטר לך על 6 שנים, לך, אני, גופו עדיין קנוי לי ואני עדיין יכול לחזור בי. ובגלל זה אני צריך לכתוב לו שטר. והרב שמחל על גירונו, אין גירונו מחול. ומה קורה אם האדון אומר לעבד, תראה, אתה כדי שתחזור לרשות עצמך, אתה צריך לשלם לי עכשיו עוד 40,000 שקל. אז אני מוכל לך על 40,000 שקל. הייתי אומר, יכול להיות שהעבד עכשיו חופשי. עכשיו שאנחנו למדנו שזה לא רק עניין ממוני, אלא הגוף של העבד נחשב קנוי לאדון, אז הוא לא חופשי. גם אם האדון אומר לו, מחול לך על 40,000 שקל. כן?
אז מה למדנו מזה? יש עוד לא למדנו שאפשר שהוא יכול לקנות עצמו בשטר, אלא שיש עניין של שטר בשחרור העבד.
יש דין שטר, ואנחנו עכשיו דנים מהו השטר הזה, ומתוך הדיון הזה התברר לנו שהשטר הזה מגלה לנו שהקניין שיש לאדון בעבד הוא קניין הרבה יותר מקיף מאשר רק קניין ממוני. הוא בעצם קניין על גופו.
Okay.
שזה גם צריך בירור. אבל עכשיו לפחות יש לנו התחלת בירור. אנחנו נראה, יש לנו עכשיו עוד הרבה סוגיות בנושא הזה.
אז מה, אתה רוצה שריף יוצוב שיש עוד סוג קניין של
הבעלים יש קניין בגוף, וממילא הוא לא יכול למחול לו על השנים. מחילה לא תועיל פה. אם זה רק היה חוב ממוני, הוא היה יכול למחול. אתה חייב כסף, אני מוכל לך. אבל זה יותר מחוב ממוני. זה בעלות על הגוף. אני לא יכול, משום מה, פשוט להוציא את בעלותי על הגוף. עכשיו, תוספות דן, רגע, למה אני לא יכול להפקיר? אם זה בעלות על הגוף שאני אוכל להפקיר, זאת אומרת, יש דעה שאני כן יכול להפקיר, שבעצם עיקר דין יכול להפקיר, אלא מה, יש עניין טכני, איך הוא יתחתן, יש דברים אחרים, זה פה התוספות.
אבל למה המשנה לא הביאה את הדרך הזאת?
או, שאלה טובה. שאלה מאוד 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 טובה.
כל התורה שבעל פה שלנו זה במשנה.
לא. אז זו שאלה טובה, אבל תן הזה תוספת, תמיד התוספת מוסיפה למשנה. למה המשנה לא מנתה שטר? בוא נראה. בוא נתקדם ונראה. יתרה עליו המה עברייה. יתרה עליו המה עברייה. מה אמרנו במשנה? שהמה עברייה היא יותר מהעבד עברי, שהיא יוצאת גם כן על ידי זה שהיא מביאה סימנים, נכון? כשהיא נהיית נערה. אמר יש לה קיש, אמה עברייה קונה את עצמה במיטת האב מרשות אדון מקל וחומר. כשאבא שלה מת, היא יוצאת חופשי מהאדון. למה? קל וחומר. ומה הסימנים שהן מוצאים מרשות אב, מוצאים מרשות אדון, כשהיא מביאה סימנים. היא לא לגמרי חופשית, היא רק נערה, היא לא בוגרת, ובכל זאת הסימנים גורמים לה להיות חופשית מהאדון. מיטה, כשהאבא מת, שמוציאה מרשות אב, שאז היא לגמרי לא ברשות אב, והיורשים לא מקבלים את הזכויות של האב בבת, אז היא לגמרי יוצאת מהרשותו כשהוא מת, אין עוד דין שמוציאה מרשות אדון, אז כל שכן שהמיטה של האב תגרום לה לצאת מרשות האדון. אז זה קל וחומר שבעצם צריך הרבה הרבה יישוב הדעת בקל וחומר הזה. שהרי לכאורה היא כבר לא ברשות האב, הוא מחר אותה לאדון. כן. מיטיבי רב הושעיה, יתרה עליו המה עברייה שקונה את עצמה בסימנים. אנחנו אמרנו במשנה שלנו שהמה עברייה היא יותר מעבד עברי, שהיא יכולה לצאת חופשי בסימנים. ואם אתה באמת צודק שהדין הזה הוא נכון, שהיא יוצאת חופשי גם כשאבא שלה מת, ניתני נמי מיתת האב. המשנה הייתה צריכה לשנות גם כן שהיא יוצאת חופשי כשאבא שלה מת. אומרת הגמרא, תנא ושייר, התנא לא מנע את כל הדרכים שבה האמה הבריאה יכולה לצאת. ומה ישיר דהי שיר? הגמרא אומרת, רגע, איפה אתה מוצא שהגמרא לא מנע את הכל? תראה לי עוד דוגמה אם הוא באמת לא מנע את הכל. המשנה, כן. עונה הגמרא, השיר מיתת האדון. אתה רואה, הוא לא כותב שכשהאדון מת היא יוצאת חופשי. אז הוא שיר, הוא לא מנע את כולם. אם מישהו מיתת האדון, לאו שיורו. הגמרא אומרת, זה לא הוכחה שהוא לא מנע את הכל. דכיוון דאי קנמי באיש לא קטני. מיתת האדון משחרר כל עבד עברי. זה גם את העבד עברי, גם את האמה. אז זה לא הוכחה שבאמה הוא לא מנע את כל מה שרלוונטי ספציפי לאמה. ואלא ניתני, אז באמת למה שהתנה לא ישנה את זה אם זה הדין? אומרת הגמרא, תנה דבר שיש לו קצבה קטני, דבר שאין לו קצבה לא קטני. התנה רק אמר דברים שהם מוגדרים. כסף מקנתו, אני יודע כמה כסף אני צריך להחזיר. יובל, אני יודע מתי יובל בא. התנה דיבר דברים שהם מוגדרים, אני יודע מתי הם קורים. אבל לגבי מיתת האבא, אני לא יכול לדעת מתי זה יקרה. אז ממילא, התנה לא מונה את זה כדרך שהיא יכולה לצאת חופשי. זה לא משהו קצוב, זה לא משהו מוגדר.
אני מבקש על הקושייה הזאת, לכיוון די קנמי באיש, מה זה, איזה איש?
העבד עברי שברישה של המשנה. עבד נרצה, גם יוצא ממיתת האדון, הוא לא עובד את הבן. כן? אז בגלל זה לא קטני, הוא לא טרח לכתוב את זה. זה לא שיעור באמה ספציפית. אומרת הגמרא, מה אתה רוצה לטעון? שהמשנה לא מנתה דברים שהם לא מוגדרים, שאין להם קצבה, והסימנים. אתה לא יכול לדעת מתי האמה העברייה תביא סימנים של נערות, ואין להם קצבה וקטני, ובכל זאת תתנה שונה אותם. אמר רב ספרה, אין להם קצבה למעלה, אבל יש להם קצבה למטה. זה נכון שאתה לא יכול לדעת אם יהיה לה את זה בגיל 12, 13, 14, 15, אבל יש גיל מינימום שמתחת לגיל הזה, אז היא לא יכולה להביא סימנים. עכשיו הגמרא תתחיל סוגיה של ההגדרות של הסימנים. מתי השתי שערות הן מוכיחות שהילד נהיה גדול, שהילדה נהייתה נערה. כל זה בעזרת שאנחנו נתחיל את הסוגיה הזו בהמשך.